אנחנו למדנו, התחלנו ללמוד את האיגרת, חושב שזו איגרת מאוד יפה, חשובה, יסודית, שכמובן אלה נושאים שאנחנו, נושאים יסודיים, אנחנו עסקנו בהם כמה וכמה פעמים, אבל צריך לעסוק בהם תמיד. אז אנחנו כבר נמצאים בתוך היה. ראינו את התחילתו של ה... זה איגרת ממדלת, בעמוד ממגימל. איגרות הראייה. מה? כן. אז אומר הרב, בואו נסכם את הדברים. אומר הרב, שאנחנו מתחילים לא מהוכחות, לא מבחוץ, אלא בהתחלה שלנו זה הכרה, את העובדה שאנחנו עם השם, ויש בנו תכונה בסיסית של אהבת השם. זה וזה יסוד כל האופי שלנו וכל האישיות שלנו. והתכונה הזאת היא קיימת בעם ישראל ולא פסקה מאז ומעולם. לפעמים הדברים מופיעים ביותר בליטה ולפעמים בפחות, אבל זה עניינו של, זה עניינו של עם ישראל. זאת התכונה, לא מחקר, לא פילוסופיה, לא צריכים שום תבלין שבעולם, זה טבע עצמי פנימי. שאותו צריך לפתח ולשמור. כל הפיתוחים, כדי שהטבע הזה יופיע בצורה יותר גדולה, יותר חוכמה יש, יותר התבוננות, יותר פיתוח כוחות נפש, יותר ידע, יותר מדע, זה יכול להביא לכך שנוכל לתת, התכונה הזאת של אהבת השם, היא תוכל להופיע בצורה עוד יותר גדולה ויותר מושלמת. וכמובן שכדי לשמר את התכונה הזאת, צריך גם את ההתנהגות בהתאם לזה, את אהבת התורה והמצוות. אז זה מה שהוא אומר, שני תנאים מחוברים זה בזה. האחד זה, כמו שאמרנו, עצם האמונה, אהבת השם, והתמימות לאהבת המצוות של התורה. אז עכשיו הוא אומר, הוא זה כנראה שיעץ לו, הוא שאל אותו, השואל, אם לא נכון להקים איזה קתדרה למחשבה, אמונה, פילוסופיה, התבוננות, מסודרת, רשמית, הוא אומר לו, לא, אנחנו צריכים להתחיל מהבפנים, לא משהו פורמלי, לא משהו חיצוני, אלא קבוצה קטנה עם עומק כזה של חיות, של אמונה, ושהיא תעמיק את היסוד הזה ותמצא את הדרך איך לגלות אותו בצורה יותר בריאה ושלימה וגדולה, וכמובן להשתמש עם כל האמצעים האפשריים כדי לגלות את התכונה הזאת, ומתוך כך רצה להקים איזה קבוצת מאמינים שהם יאירו את העולם באורה, באורו. והגענו לכאן, אולי כבר ראינו חלק מזה, עברנו את זה, את העוז הפנימי. אני אראה את זה עוד פעם. העוז הגדול הפנימי שלנו, לכשיתעורר והתברר, לא יירא כלל משום כפירה והתייאשות. הוא לוקח יפה מכל דבר את התוך הטוב שלו, לא מפני שהוא מחדש אותו בקרבו משם, כי אם מפני שכל הטוב וכל האמת כבר נטוע בכנסת ישראל פנימה. זאת היא נצחיותנו וחיי עולם הנטועים בתוכנו מתורת אמת. זה הרב. אני לא יודע אם מוצאים את זה הרבה במקומות אחרים, אולי, אבל העוז הפנימי שלנו הוא האמונה היא כל כך חזקה וברורה, שאין כל מה שעומד נגד זה חלק מההופעה. אז אנחנו לא רק שצריכים לפחד ולראות איך להילחם איתו, אלא לקחת אותו ולהשתמש בו. לקחת את נשק האויב ולהשתמש בו לניצחוננו. כלומר, ולא, אנחנו לא רואים דברים, אין דברים טובים מבחוץ. כל מה שאתה רוצה מבחוץ זה שלנו. לא שאנחנו לוקחים מבחוץ, מושפעים, משתמשים ברעיונות אחרים, באידיאלים, בתכונות יפות שאנחנו מוצאים בחוץ. כל מה שאנחנו מוצאים בחוץ יפה וטוב זה הכוח מאיתנו. אנחנו מחזירים את זה בחזרה בצורה הנכונה אל עצמנו.
המחוץ תפקידו לעורר אותנו בעצם?
אם, למה זה קורה אתה שואל? שאנחנו לא מצאנו את זה בפנים.
אנחנו רדומים ופתאום אנחנו מוצאים משהו בחוץ ומתלהבים ממנו.
צריכים להגיד ככה, שהרב, כל משהו רע הוא עושה שלנו, זה גם, אתה מחדש פה איזה חידוש. ומי שלא רואה את זה, צריך לדעת שזה ככה. צריך לדעת. אם יש טוב בעולם, זה טוב אלוקי. אם יש תכונה יפה, תכונה מבורכת, היא נובעת מהמקור שלנו. והיא מופיעה במקום אחר. אבל בעצם היא שלנו. אנחנו בסך הכל מחזירים אותה לשורשה.
אחרי שאכן נפל אצל הגויים בזמן הגלות.
מה?
שאכן של ישראל נפל בין הגויים בזמן הגלות, ואז הוא חוזר בזמן של הגלות.
כן, בהחלט.
יש מחשבה שאומר שבכל מיצור הביקורת, עם ישראל מסתירה לו ביחזקים של הפסוקים, כמעשים התיקונים של הגויים לא עשיתם, וכמקולקלים שבהם כן עשיתם.
כמוסר.
כן, פסוק חזק, כי יש פה, מעשי הגויים לא הלכתם, כלומר שהיינו צריכים ללכת לחיים מעשי הגויים הטובים, וגם בזה לא הלכתם. אבל כשיש איזה צמצות, אולי גם הוא בעצם...
כן, לפחות, כן. אם אתם כבר למדתם מגויים, לפחות תתנהגו, תקחו עם דברים טובים. אז זה לא, זה לא מה שהרב אומר, אבל זה אולי קרוב. הנביא אומר, הלכתם רחוק, למה, כן, אפילו לא כמעשיהם הטובים לקחתם, אלא כמעשיהם הרעים. זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים דברים טובים, זה לא צריך לגרום לנו רק. וכשאין נחיתות, הנה אנחנו רואים, עמים אחרים, יש להם תכונות יפות, אלה הם נימוסים יפים שאין אצלנו, הם יותר טובים מאיתנו. הטוב הזה הוא שלנו, רק הוא לא התגלה מספיק. אז אנחנו פוגשים אותו אצל אחרים, אנחנו שמחים, זה לא לפחד. מה שאומר הרב כלפי הגויים, צריך להגיד גם בפנים בישראל. יש אנשים אומרים, החילוניים, יש כל מיני תכונות יפות שהם נתאים אין אותם. זה הכל, מפני שהם לא לגמרי מנותקים מהקודש, אז יש להם גם את זה. זה לא מפני שזה בא מהחילוניות. זה בא מזה שלא מספיק חילוניים, אז יש להם את התכונות האלה. אז אם אתה מסתכל ככה, אתה לא מרגיש פחדים, לוחששות, כל מה שאתה רואה טוב זה שלנו. ויכול להיות גם מצב כזה שבאמת הנה חינמי, שיש 70 אומות, כל אומה יש לה את התכונות המיוחדות שלה, היא שונה מחברתה. אנחנו, יש לנו את הכלליות של כל התכונות הטובות, אבל מכיוון, תמצית של התכונות הטובות. וכדי לפתח תכונה מסוימת, ולהוציא אותה מאוד אל הפועל, צריך להתרכז בה. כמו בכל תחום, אפילו בתור בישיבה. אם אדם יתרכז בלימוד העיון בלבד, הוא יוציא משם תוצאות הרבה יותר טובות, בעיון, ממה שהוא אחר התעסק, גם בעיון, גם בבקיאות, גם באמונה, גם בהלכה וכדומה. גם אז כל אומה יש לה את התכונה המיוחדת שלה, ואת הסגולה שיש בתוך ישראל, שהיא בכוח או אבל לא כל כך מפותחת, מפתחת האומה שיש לה את הסגולה, את התכונה המיוחדת הזאת, וזה בעצם הפיתוח הזה, תפקידו לחזור לישראל, לשמש את ישראל. אז אפשר להגיד באמת, היא פיתחה את זה יותר, כי היא התרכזה בזה. אבל זו תכונה שלנו שהיא פיתחה אותו. ובשבילנו, בשביל כל אחד, יעסוק במקצוע הוא, ואחר כך אנחנו ניקח את כל המעלות מכולם. הוא ממשיך הרב. לא פגעו כל החולשות, כל ההחלשות הרוחניות שבאו לעולם, לא פגעו כי אם היסוד החיצוני, שבו מתלבשת הדעה הרוחנית העליונה והמוחלטת. כלומר, בלבוש, ומתוך שכל העולם כולו אין לו מהרוחניות כי אם הלבוש והקליפה, שהרי העליונות היא כולה קליפה, בתוך מועט וכהה מאוד. והדתות שאיתם, כלומר, העליונות היא פשוט קליפה של בעצם חיפוש של ריבונו של עולם, אבל מופיע בצורה של שיבוש, צורה של קליפה. והדתות שהתאמצו לעשות מעמים האלילים, בעלי מוסר יהדות, ומתקדשים ברגש קדושה אלוהית, הוא מדבר עכשיו על הנצרות, ואולי גם על המוסלמים, לא יכלו להחליף את עצמותה של התכונה האלילית. הדבקה בכנסיות של כל הקיבוצים החברותיים של אנושיות, כמו שהחזל אמרו, ביקש משה שתשרה שכינה לישראל ונתן לו, ביקש שלא תשרה שכינה לאומות העולם ונתן לו, שנאמר בפנינו, אני ועמך מכל עם אשר על פני האדמה. כלומר, מה שהוא אומר, זה עמים אחרים עוסקים בקליפות, בחיצוניות, בלבושים, ולכן הלבוש יכול להיות לפעמים נפגם. אפשר לפגוע ביסוד החיצוני, כי זה מה שהם עוסקים, ואין להם היכולת, זה מדי כלפי האמונות, אין להם היכולת להגיע בעצם לאמונה תאורה, בבקשה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, שנפלינו אני ועמך מכל המשפחות אשר על פני האדמה. אנחנו, אין אנחנו מכירים את השם מן העולם, ועל ידי העולם. כי אם מתוך נפשנו פנימה, מתוך תכונתנו האלוקית, כלומר, זה משהו טבע טבוע בתוכנו, לא שסתכלים על העולם, מתוך כך מכירים את הבורא, אלא פנימיות.
הרמב"ם כותב שאם אדם רוצה להכיר את בוראו, יסתכל בטבע, בבריאה. גם בחסידות יש את זה.
כן, אבל מה הכוונה? אפשר להגיד לחזק, לבסס, או אחד שלא נמצא בפנים, אז צריכים להכניס אותו לפנים. הרב במאמר האמונה, אז הוא אומר שהאמונה מופעה משלושה צדדים באדם. היא מופעה מפנימיותו. בטבע נולד אדם עם הכרה שיש בורא עולם, ומהעולם. הוא מסתכל על העולם, רואה את הבריאה, מבין שיש בורא. ומהמסורת, מהתורה שמדריכה אותנו להאמין. אלה שלושה דברים, שלושה צדדים שמהם מופעה האמונה, ככה הרב מתבטא, יסוד האמונה. אבל אומר הרב, שם הוא מתחיל במאמר הזה, האמונה היא לא שכל ולא רגש, אלא היא טבע נשמתי. ותפקיד של השכל והרגש זה לסלק את המכשולים שמעכבים את הגילוי של הטבע הפנימי הנשמתי שבאדם. וכשאדם מאמין, אז פירושו של דבר שהנשמה שלו היא המתגלה. זה לא השכל. זה משהו יותר עמוק מהשכל. זה לא הרגש. משהו יותר עמוק משניהם. אז זה הרב מתכוון כאן שבאופן האמיתי, לא שזה כולם כך ידוע, אבל זאת המציאות הפנימית של ישראל, שיש להם טבע של אמונה. אנחנו מכירים את השם מנפשנו פנימה, מתוך תכונתנו האלוקית. הננו מתחילים והננו הולכים בה לתכונה הכללית של האומה כולה. כלומר, זה בכל אחד ואחד יש את המהות הפנימית הזאת. וכמובן שזה ממילא תכונה של האומה כאומה. ומצרפים את האורה ההיסטורית והתולדתית שלה. כלומר, כל מה שהופיע במשך ההיסטוריה, ההופעה האלוקית, וכשכבר אנו חמושים בכל, בחוק הכל, כלומר, גם בפנימיות שלנו וגם בהסתכלות הכוללת הלאומי של האומה והמסורת שלנו, הננו חמושים בכל, הננו יוצאים עם זה להכרה עולמית הרחבה. לא, אנחנו מבפנים החוצה. מה הוא מתכוון להכרה עולמית הרחבה? לא כך אנחנו מסתכלים על כל המציאות כנראה, אני לא יודע מה הוא מתכוון. נראה לי שלזה הוא אומר. אין אנו מצטערים אם תוכל איזו תכונה של צדק חברותי להיבנות בלא שום ניצות של השכרה אלוקית. כלומר, זה הרב כאן מתרץ קושייה. אנחנו רואים צדק חברתי מופיע אצל אנשים שהם רחוקים מאמונה. זאת אומרת שבעצם יש טוב גם אצל כאלה שאין להם אמונה, שאין להם ניצות של השכרה אלוקית. הרב חוזר כאן על הרעיון שאמר מקודם. אנחנו לא מצטערים. למה? מפני שאנחנו יודעים שעצם שאיפת הצדק באיזו צורה שתהיה, היא בעצמה ההשפעה האלוקית היותר מהירה. כלומר, אם זה שאיפת צדק, זה שאיפה אלוקית. ואם תרצה האנושיות לכונן מצב של שיווי משקל בחיים ומנוחה ללב, בלא שום השפעה רוחנית כלל, אם יבוא מהלך כזה חברתי, שרוצה למצוא איזה דרך כזאת של שיווי משקל בלי השפעה רוחנית, הרי אנו מוצאים יכול להיות, הרי אנו מוצאים בה, אפילו אם לא תרצה להכיר את מהות הצדק המוסכם, אם רק יעלה בידה את ההשפעה הרוחנית היותר אדירה. אני לא מבין את המשפט הזה, זאת אומרת הוא נראה לי לא מסודר. כלומר, אם תרצה להכיר את מהות הצדק המוסכם, אם בכלל זה יעלה בידה, כן? אז אנחנו חוזרים, הרי אנו מוצאים בה, אפילו אם לא תרצה, את ההשפעה הרוחנית היותר אדירה.
אני חושב שזה ממש מדבר על הקומוניזם.
יכול להיות.
שהם רוצים לדבר על הצדק החברתי, והם מתעקשים להכר משם שם שמיים. אז הרב אומר, יש שם שם שמיים, אתם רוצים, ואם אתם לא רוצים, שום מקור הכל.
זה ההשפעה הרוחנית היותר אדירה. ואמר לו נביא אנוכי, איש עובד אדמה אנוכי, כי אדם יקנני מנוראי. אמר, אם יגידו אנחנו, אני לא נביא, לא יעזור לו. לא יודע מה הרב עם הפסוק הזה עשה. וגם יגיד לא נביא, זה לא יעזור לו. כן. ואם יחפוץ אדם לבנות גם כן את הבניין הקוסמולוגי הכללי ולא שום הצטרפות השפעה רוחנית, כי אם בחשבונות של הכרחיים מיליטריסטיים, כלומר רוצה לסבור גם את לא רק את המידות והשאיפות, אלא להסביר את העולם, כמי מבין, את הבניין הקוסמולוגי הכללי ולא שום הצטרפות השפעה רוחנית, כי אם בחשבונות הכרחיים מיליטריסטים, כלומר שזה כי מטריאליסטים, הננו עומדים במנוחת לבב. אנחנו לא מתפעלים מזה, מאיזושהי השקפת עולם שחושבת שהעולם אין לו מנהיג, שכאילו העולם מעצמו נבנה, כאילו הכל זה סובב ומסובב, העולם קדמון. הננו עומדים במנוחת לבב ומסתכלים על בניין ילדים זה, שהוא בונה את קליפת החיים, בשעה שאינו יודע לבנות את החיים בעצמם. הוא רואה באמת את הטבע, והוא לא רואה את העומק, מה שלפני ולפני.
אולי הרב מוסיף פה את העניין המטריאליסטי החומרני, שהם את כל האינטרס שלהם הוא בעצם חומרני. בואו נסתדר. זה לא איזו אידיאולוגיה, אבל ולכן הם בונים רק את קליפת החיים.
זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שזה לא השקפת עולם על צורתו של העולם, אלא על הנהגה.
בוא ניצור איזה כללים כאלה שנסתדר ביחד פה, אבל אין פה אידיאולוגיה גדולה. אני חושב שזה העולם המערבי של היום. אין לו אידיאולוגיה, יש לו רק בואו נסתדר.
מבחינה של עשה מה שאני אומר ומה שאני עושה גם?
לא, אני לא יודע מה, באיזה מובן העולם... מה זאת אומרת?
ההסכמים בין מדינות בעולם, ניקח את האיחוד האירופאי. הכל ענייני חומר.
בחוץ.
שמור לי ושמור לך. בואו נעשה בריתות הגנה כאלה ואחרות. בואו נאחל את הכלכלות ונהיה עוצמתיים יותר. אין איזו אידיאולוגיה של לתקן עולם.
למה לא להגיד שיש מתחת? בעומק הדבר רצון לאחד,
בעומק
להיות מוחדים, לצאת מהאגואיזם האישי, לראות את האנושיות כולה כמציאות אחת שמסייעת אחד לשני. יכול להיות שיש בזה איזו אידיאולוגיה, אבל האידיאולוגיה גם היא מנותקת כמובן מאמונה. מתחילה מרצון חברתי להיות מתוקנים ומשוכללים ולהגיע לעולם המשוכלל ביותר, שזה יהיה לטובת כולנו כמובן טוב, אבל לא רק במובן הטכני, הפיזי של כל אחד יהיה יותר כסף, אלא גם במובן הערכי, הנפשי, הרוחני. אבל החשבונות ההכרחיים, מה שהוא אומר, למה הוא מתכוון? מה זה הכרחיים? חשבונות חומרניים, אם הוא היה אומר, בסדר. הכרחיים, כאילו אני מבין, כאילו הוא רוצה להגיד שמסתכלים על העולם בצורה של עולם של טבע, של שהכל מוכרח ואין כאן בחירה. אבל יכול להיות גם זה וגם זה. על כל פנים, איך, מה?
הכרחים מטריאליסטים. זה הכרח חומרי ליצור
הסכמים. טוב, אפשר לקבל את זה.
אני נזכר שהרבה בהישר של בני הזה, דיברנו קצת, לא יודע, יש לי חלקה של מדרגות, שהיה שם מדרגה שאתה מדרגה של הסתכלות פרטית, ויש הסתכלות שבתוך הסתכלות בטבע, אבל זה מגיע יותר, אבל זה בעצם מדרגה השנייה, זה אולי את כל ההסתכלות שמסתכלים, אבל זה בעצם, זה לא עדיין ההסתכלות העמוקה, בעצם ההתבוננות הפנימית בעצם. אולי עדיין לא יודע לבנות את החיים עצמה בעצם, את ההסתכלות הפנימית, עדיין לא מגיעים להגיע בעצם ל...
כן, אז אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר. כל פנים, איך שנסתכל, איך כל ההסתכלות היא חיצונית. בונה את קליפת החיים בשעה שאינו יודע לבנות את החיים בעצמם. ואיננו מתקרבים ומתאמצים על ידי זה יותר בקשר האורה והקדושה הפנימית, אנוכי השם אלוקיך, שרציתיך מארץ מצרים, ולא אשר בראתי את העולם. אנחנו, זה המקור שלנו. ומתוך הכרה עליונה ורום הוודאיות החיים האדירים המסודרים והצחים עצמם, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומשה אין בלתי, אני ידעתיך במדבר בארץ הלבות. מזה, זאת אומרת, זאת נקודת המוצא שלנו. מזה, אנחנו לא מפחדים עם כל דבר, הכל נובע מהמקור הפנימי, מהמציאות האלוקית, הממלא אותנו. מזה איננו יוצאים אל העולם הרחב, ומפתחים אותו מזיקי עבדותו, מתרדמת המוות שנסח על עצמו ועל המציאות כולה, ואומרים בכל, אהה, השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול לזרחה נטויה. כלומר, מיציאת מצרים אנחנו באים לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. זה בעצם, זה כל, אלה דברי הרמב״ם והרמב״ן, כולם בעמדה אחת, שיסוד האמונה המבוסס זה יציאת מצרים. פה נוכחנו בעינינו שיש בורא עולם, ומתוך כך אנחנו יודעים להכיר שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ראינו שיש מישהו ששולט על הניסים, על המציאות, משנה את הטבע ושולט עליו, אז זאת אומרת שהוא מעל הטבע, שהוא ברא אותו. עושה חסד לאלפים ומשלם עוון אבות על חיק בניהם ואחריהם, האל הגדול, הגיבור, שם צועקות שמו, גדול העצה ורב העלילייה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרים על עליו, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים, זה פרק, כתוב לי בצד, ירמיהו למד ב', עד היום הזה ובישראל ואדם, ותעשה לך שם כיום הזה. לא מכרח הגיוני יבש, ולא ממורה בז ורצח, יאיר אור אלוקי ישראל בעולם. כי אם שם מלא, על עולם מלא. מה זאת אומרת? מה אומר כאן? מה זה המשפט הזה? לא מכרח הגיוני יבש, טוב, אני יכול להלבין את זה, זאת אומרת, לא הכרת תאינת מציאות השם עם איזה היגיון שכלי, הגיוני, קורא לזה יבש, צריך לחיות את, את הקשר עם ריבונו של עולם, לא להבין בשכל, זה לא הבסיס, לא מכרח הגיוני יבש, אבל מה זה ולא ממורה בז ורצח, יאיר אור אלוקי ישראל בעולם.
לא במסעי צלב, או על מג'עידים.
ואז הוא מורה רצח.
מורה שהוא ביזה ורצח, אני חושב שזה לא קורה.
לא, אבל הוא יאיר אור אלוקי ישראל.
מורה של רצח,
לא? לא, הוא מתכוון... לא כדאי, לא, מה זה קשר אבל?
אור אלוקי ישראל לא יהיה ב... בניגוד למוסלמים של דין מוחמד וסייף, אז זה לא, בישראל זה לא כך.
אז למה ממורה? לא על בסיס. לא על בסיס.
של מורה ביזה ורצח.
של להראה את אחרים?
כן. לרדוף אותם, לאיים עליהם.
לא הייתי שם.
ככה אתה מסביר. זאת אומרת, לא נעיר את אור השם על ידי שיפחדו מזה שנבוז אותם או נרצח אותם, לא כך. יאיר אור אלוקי ישראל בעולם. מה אתם מורים? מקובל הפירוש הזה? זה נראה ככה. זאת אומרת, לא על ידי הוכחות הגיוניות, ולא על ידי הפחדות יאיר אור אלוקי ישראל בעולם, כי אם שם מלא על עולם מלא. זאת אומרת, לא איזה מפרטים, מדברים פרטיים, אלא מציאות. אלא זה צריך להסביר את הדבר הזה. שם, המושג של שם עליה על עולם מלא זה בעצם מושג של מה?
יד על פסיח.
כן, גם חז"ל אומרים לנו שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בהתחלה נזכר רק שם אלוקים, בהתחלת הבריאה על כל יום ויום אלוקים אלוקים אלוקים, כאשר נגמרה הבריאה ביום עשרת השם אלוקים ארץ ושמיים, מופיע חז"ל אומרים שם, כי העולם מושלם, אז גם מופיע שמו, שמו יתברך. אז זאת אומרת, גם כאן מתכוון, שמו המלא יופיע מתוך מציאות של, של, של שלימות, ולא מפרטים קטנים, מצדדים שונים. העולם החיצוני צריך שיבנה בהכרותיו ובתרבויותיו ברומוזו, אומנם אחרי כל אלה יחסר לו הכל, כל זמן שחסר לו נועם השם ואור אלוקי יעקב. כלומר, העולם החיצוני בעצם הוא צריך לבנות את הגוף, כאילו, את התרבות, את הכל, אבל כל עוד שיהיה חסר לו אור השם, אז חסר לו הנשמה, חסר לו הכל. חסרים לו החיים עניים עם האדירים הקדושים והנצחים, שאותם הוא מבקש. מבקש ולא ימצא כי אם באוצר החיים הצפון בציון מכלל יופי. רק לתוספת אומץ איננו יוצאים, בטח ואומרים שכל המדע הטהור הכללי הוא גם כן באמת לצד ההוראה. אין הסיבוכים מצויים כי מפני השיג שנדבק ברעיון האלוקי על ידי רישת לב האדם ועל ידי פתיות דמיונו. על כן האנושות מרגשת כאילו היא אסורה באיזה דבר המעיק לה. אבל בצאת ההוראה הברה לאור העולם, אז תחוש ביותר את כובד הכבלים של השלילה, של הייאוש, של הכחש, שאין בו כלום שאיננו מאומה, והוא בעצמו מצטרף ולהרמוניה של כללות הרעיונות והכוחות לטהר ולזכך, שזוהי עצמה תכונת החיים המלאים והמהירים, המסודרים ומסומנים. צריך להתבונן במה שהרב כאן אומר, לראות את התמונה השלמה. רוח גדול וטהור אנו צריכים, חפץ קדוש ואלוקי, ועזרה מכל אשר רוח השם תפעמו, המחכים לשועה ליתן צבי בארץ החיים. אנחנו יכולים גם אתה לא כל כך להסתכל בכבידות. אנחנו יכולים גם אתה לא כל כך בכבידות להסתכל יפה על כל ההקפה המדעית, ולסגלה עוד יותר ממה שהיו רואים לזה דורות ראשונים שבגולה, שהיו נתונים יותר בלחץ הגלות אפילו בערך המדע. אז מה אומר לנו כאן הרב?
מה צריך?
עוז נעים. בתחילה אמרנו, מזה איננו יוצאים אל העולם הרחב ומפתחים אותו מזיקי עבדותו, מתרדמת המוות שנסח על עצמו ועל המציאות כולה. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם עשה את השמיים ואת הארץ, העולם עולם מלא אלוקות, מלא תוכן, מלא חיות, מלא שלימות. זה מה שאנחנו אומרים. ועל ידי זה מוציאים את העולם מזיקי עבדותו. אם חסר לו האמונה, חסר לו אור השם, אז הוא נמצא בתרדמת מוות, בעבדות, בצמצום כזה. להעיר את העולם אנחנו צריכים להעיר לא עם סברות, לא עם שכל, לא בכוח, אלא בהופעה אלוקית שלמה. וזה בכללות. אבל יש כאן עוד כמה משפטים שצריכים ביור. הוא אומר, רק לתוספת אומץ איננו צריכים בטח, רק לתוספת אומץ איננו יוצאים בטח ואומרים שכל המדע הטהור הכללי הוא גם כן באמת לצד ההוראה. מה זה הביטוי הזה? רק לתוספת אומץ. איננו יוצאים בטח ואומרים, אפשר לעשות את זה באופן אחר, רק לתוספת אומץ, איננו יוצאים בטח ואומרים שכל המדע הטהור הוא גם כן באמת לצד ההוראה.
שלנו, גם זה שלנו. כן.
אבל מה זה הביטוי רק לתוספת אומץ?
אומץ, משמעות כמו של היום, אומץ
חיזוק.
כן.
מה
זה רק? מה?
חיזוק מהמדע שהוא איתן. אנחנו מדברים על מדע.
מהמקום שאמרנו, מהמקום הפנימי, אולי יש לו מתחזק מול הטוב שנמצא אצלנו, כנגד העמידה שלהם, הטוב בעצם שורשו אצלנו, כנגד העמידה שלהם, הטוב בעצם שורשו אצלנו, כמו שהוא אומר.
תוספת אום. מה? תוספת. בעצם אנחנו לא צריכים את זה, אבל רק לתוספת אומץ אנחנו באים ואומרים, לא, המדע הוא עומד לצד ההוראה, הוא מסייע.
רק פה זה לא אותו, רק זה לא כמו שהרופאים במערב, וגם הרב לא רופאים שזה הדגשה, זה לא ניגוד.
אז איך אתה רוצה...
תוספת אומץ, אומרים את זה בצורה של ביטחון, את העניין הזה שכל העמדה הזו זה רק חלק מההוראה האלוקית. אז שזה המשך של ההוראה של כל הדיברנו עד עכשיו, שכל העמדה את ההוראה כללי, הוא גם כן באמת את צד ההוראה.
אז כל השלושת המילים האלה...
כל הסיבוכים שלו, זה רק...
אז למה צריכים בכלל את המילים האלה? היה אפשר להגיד... הננו יוצאים בטח ואומרים שכל המדע הטהור הכללי הוא גם כן באמת לצד ההוראה. בלי המילים, רק לתוספת. כאילו, יש כאן איזה מיעוט.
צריך אומץ בשביל להגיד את זה.
מה?
צריך אומץ בשביל להגיד את זה.
תקופת ההשכלה, אני מבין. שאז המדע היה במעמד
הראשון. ואז?
ואנחנו... צריך אומץ הדברים.
הייתה גם תפיסה של התנגדות ביום
היום
ליהדות. כן, כן. וכנגד
ההתנגדות
הזאת,
מבין שהרב אומר פה ש... המדע, אתה אומר? להכיל אותו.
אפילו לא להכיל אותו,
אם
באמת שייך לקודש. או שורשו בקודש.
זה מה שאמרנו קודם. כן.
רק לתוספת אומץ, אנחנו, הכל ברור. אמונתנו לא צריכה חיזוקים, היא בטוחה. אבל יש מדע כאילו שהוא בא עם עמדות אחרות, אז אנחנו רק בתוספת אומץ עינינו, יוצאים בטח, אומרים כל המדע הטהור, הכללי, הוא באמת רק לצד ההוראה. אתם מדברים בשם מדע לא טהור, אבל המדע הטהור הוא לא מנוגד. לדרכה של תורה, להפך. אין הסיבוכים מצויים, זה גם אנחנו אומרים, או זה דבר בפני עצמו, יכול להיות. אין הסיבוכים מצויים, כי מפני השיג שנדבק ברעיון האלוקי, על ידי רישת לב האדם, ועל ידי פתאות דמיונו, מכיוון שהאמונה היא לא מספיק זכה ותאורה, הרעיון האלוקי, אז בגלל זה, כאילו... לא מבינים את ההסתכלות הזאת, ההסתכלות שלנו המושלמת הגדולה. על כן האנושיות מרגשת כאילו היא אסורה באיזה דבר מעיק לה. מי מעיק? הרעיון האלוקי? מה?
רשת לב האדם.
כאילו
לרישת כן, רשות מרגש כאילו אסורה באיזה דבר, מעיק לה מה זה. מה אתה אומר, אישה? אבל בצאת האורה הברה לאור עולם, אז תחוש ביותר את כובד הכבלים של השלילה. של הייאוש, של הככה, שזה כמו שאתה אומר יותר נוטה. על כן, האנושיות כאילו היא מרגשת כאילו אסורה באיזה דבר מעיקלה. היא מרגשת, האנושות מרגישה מועקה. מרגישה שהיא כאילו אסורה באיזה, במערכות אסורה, מוגבלת, לא חופשית. אבל בצאת האורה ברא לאור, לאור עולם, אז תחוש ביותר את כובד הכבלים של השלילה. למה זה אבל? בצאת האורה, אולי אפשר, אבל בצאת האורה, תחוש ביותר את כובד הכבלים של השלילה, של הייאוש, של הכחש, שאין בו כלום, שאינו מאומה.
בצאת האורה לא מסתדר.
אבל למה הוא נמצא? הרי כל הקדוש ברוך הוא עושה, אז הוא כאילו מסביר. והוא בעצמו מצטרף, הוא להרמוניה של כללות הרעיונות והכוחות לתאר, לזכך, שזוהי עצמה תכונת החיים המלאים והמהירים, המסודרים ומסומנים. צריכים לבוא להעיר את אור השם בגדלות הכי גדולה הנכונה, ואז האנושות תרגיש את הגודל של כאילו שחרור מכל הצמצומים, מכל הכבידות, מכל החושך שהיא הייתה תמונה בו.
התחושה הזאת של החושך היא תוצאה של בלבול. הרי היום לפעמים יכולים לשמוע הדתיים החשוכים האלה. התחושה שהאור הוא חושך ושהטוב הוא כבד, זה עצמו תוצאה של בלבול.
כן.
אין הסיבוכים מצויים, כי אם מפני השיג שנדע כבר אמר אלוקי על ידי אישת לב אדם ותהיו דמיונות, על כן האנושיות מנגשת כאילו היא אסורה באיזה דבר המעיק לה. בהסתכלות העקומה, אז האור בעצם נראה מעיק. כמו שהרמב"ם
כותב, שהמים מתוק, המתוק. זאת אומרת, אתה רוצה להסביר שהאנושיות מרגשת אסורה בדבר המעיק לה, זה, כלומר, ריבונו של עולם, כלומר האמונה, הם תופסים את האמונה בצורה מעוותת ומאמינים, כן, באופן מעוות, וזה מעיק. האמונות הזרות הן מעיקות, כי הן דורשות, הן חייבות, הן לא טובות, הן אפשר להסביר על זה האמונה, אפשר להסביר על זה על חוסר האמונה, אפשר על זה שניהם. כי אחר כך הוא כאילו אומר, אבל צאת האורה, ברא לאור, אז תחוש ביותר את כובד הכבלים של השלילה, של הייאוש, של הכחש.
אז יבינו שמה שהיום נדמה להם חושך הוא אור, מה שנראה להם אור הוא החושך.
נראה שאסור להם להשתחרר מהדבר
הזה. בצאת האורה, ברא לאור עולם, אז תחוש ביותר את כובד הכבלים של השלילה. אז יבינו שהשלילה זה כובד הכבלים. היום יש אנשים שחושבים שהפתיחות, המתירנות, זה הכיף. והשמרנות היא כובד הכבלים. אבל כשיראו את האור, יבינו שזה בדיוק הפוך.
יפה. הרעיון הוא יפה.
שאלה אם הרב אומר את
זה. יכול להיות שגם הוא אומר את זה.
כי הוא יהיה אסורה בזה דבר המעיקלה.
כי הוא אומר, ייאוש, ככה... כחש ושלילה זה מתאים למה שאתה אומר. ייאוש, אולי גם. כן, העול הזה של אמונה מסולפת הוא מביא לידי ייאוש.
מה זה הדבר? כתוב שהיא אסורה, האנושות, כאילו אסורה, היא חושבת כאילו שהיא אסורה, וזה דבר מעיק לה, ושאסור לה למרוד נגד הדבר הזה.
כן.
אבל כשהיא תראה את ההורה, אז היא הביטחון להשתחרר מהדבר המעיק לה.
נכון.
בינתיים היא חושבת שאין לה ברירה, שהיא חייבת לעשות. זה מה שמדברים עם אנשים חילונים לפעמים, אומרים שזה הכיף, אומרים, אבל אין ברירה. כל פעם שמדברים עם אנשים שהם לא מצד של ארץ ישראל, של התורה והכל, בסוף אומרים, אבל אין ברירה. כשאתה סותר להם אחד אחד את כל הטענות שלהם. אבל אין ברירה, זה מה שיש, המציאות.
זאת אומרת, הדרך שלהם היא לא דרך שלימה, אלא חוסר ברירה. דרך מעיקה.
גם יש שמבטחים על ארץ ישראל, אומרים, אבל אין ברירה.
מה האלטרנטיבה שלך?
אז בשביל זה צריכים, הרב רצה להעמיד כמה מהלך גדול גדול גדול. רוח גדול וטהור אנו צריכים, חפץ קדוש ואלוקי, ועזרה מכל אשר רוח השם תפעמנו, המרקים לישועה ליתן צבי בארץ חיים. אנחנו יכולים גם אתה, לא כל כך בכבדות, להסתכל יפה על כל ההקפה המדעית, ולסגלה עוד יותר ממה שהיו רואים לזה, רואים לזה דורות הראשונים שבגולה. אפילו לחשוש מכל הפתחות המדעית, ולסגל אותה לדרך, לדרך הנכונה, שיותר ממה שהיו נתונים, הם שהיו נתונים יותר בלחץ הגלות, אפילו בערך המדע. מה זאת אומרת?
גם עוד לפני צאת האורה הברה לאור עולם, כבר עכשיו יש לנו, אנחנו יכולים לומר, המדע לא סותר, המדע אפילו יכול לסייע לאמונה.
מה זה? מסתכלים פה על כל הכובד, מה שאני מדבר עם ההאקה, זה שאני צריך להסתכל על המדע. כשאני משתמש במדע זה MX, זאת אומרת, זה משהו שאני מאוד מסגרת משהו לא, כמו שאמרנו, פנימי, שאדם צריך להיכנס למדע. כן, שאדם צריך, הוא לא הולך באמת, זה לא משהו שהוא יכול להתחבר אליו, זה משהו מאוד, כמו שאמרנו, יבש כאן.
חיצוני.
סגור ומוגדר. אז הדבר הזה הוא מעיק וזה, אבל כאילו, אנחנו משתמשים בו, כאילו, כי עדיין אנחנו לא הגענו להורה. אבל כשאנחנו באמת נגד את ההורה, אז נראה שכל מה שהכבלים האלה וזה וזה, כל ההעקה הזאת, כל המדע כאילו שסגר עלינו בעצם כלום. הוא לא משהו שמעיק בכלל. הוא לא משהו שמעיק כי הוא עידן.
המדע הוא דבר שמעיק עלינו? היום המדע הוא דבר שמעיק. תלך, תשאל כל חוקר, הוא מקבל חייס מזה.
כי זה, הוא לא מעיק, הוא שם ריבוע בתוך ריבוע, ריבוע לא מעיק עליו, כי זה העולם שלו. אתה תסתכל על עולם רוחני ואתה סגור אותו בריבוע, אתה ירגיש חנוק.
אבל יש מדע שהוא לא נכון.
בתוך כללים, מסגרות, מרגיש
פתיע גם בציון. אבל
בסופו של דבר, כשההורה תתגלה, אז נראה שבעצם כל המסגרת הזאת היא לא בכלל סוגרת אותם, היא חלק מאיתן. כמו שבסוף, גם אתה לא כל כך בכבדות להסתכל על כל ההקפה המדעית. ההקפה המדעית היא לא מכבידה, גם עכשיו, למרות שלא הגיעה ההורה
וזה מדע ממש, הוא לפעמים מה שנראה...
כל תפיסה שכלית היא מוגבלת. אם אנחנו משועבדים למסגרת אנושית, היא מגבילה. מה שאתה אומר, כל המדע, לא משנה, הכי טוב, הכי מוצלח, אם אתה נזקק לו, הוא מגביל אותך. הנשמה האלוקית שבנו היא מוציאה אותנו מכל המסגרות. זה עצם החיים, זה הופעה של... בלתי גבולית. אנחנו לא צריכים לבסס את חיינו על פי סברות, על פי הנחות, על פי זה. החיים הם טבעיים, הם עצם החיים. זה הופעה של עצם הדביקות בריבונו של עולם. בשביל ללכת בדרך האמונה, לא צריכים לעזר בשום דבר חיצוני. כל דבר חיצוני מגביל. אתה משתמש במדע, הוא מגביל אותך. אתה צריך משהו, אתה צריך עזרה בשביל ללכת. זה לא מגביל אותך. אתה הולך בלי עזרה. זה הטבע שלך, זה עצם המציאות. מציאות החיים, זה הכרת הדבקות בריבונו של עולם. כשאנחנו פוגשים את דבר הרב, עולה בדעתי עוד איזה... אנחנו כל הזמן, אני שואל את עצמי, חז"ל תקנו להתפלל, ואמרו שאדם לא יעשה תפילתו קבע, אלא יחדש בעד. מה כל יום יחדש? איזה חידוש הוא יכול לחדש? אבל איזה רב, אני חושב שכל יום היה לו חידוש. כל יום הוא ראה את המציאות עוד יותר אחרת. זה היה לו בשבילו... זאת אומרת, הוא נמצא באיזו ספירה כזאת של כל הזמן התקדמות, ואתה נכנס לעולם הרוחני של הרב, אתה פתאום רואה עולם חדש. אז הבקשות שלך אחרות, הפנייה שלך אחרת, זה בכלל תפילה אחרת, זה לא אותה תפילה שהייתה אתמול. והוא כנראה לא עמד על המקום, אבל כי יצא לא נמצא בתוך גבולות. קצת לא. טוב, בסדר. התרוממנו. התבוננו.